ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אנחנו לא בנדלן בכלל, אנחנו גם בנדלן, ובזכות החתול הפיננסי, חייבים להזכיר אותו, האיש המסקרן, זה ש... נפרגן לו בשתי מילים, מגיע לו.
מיצי, כמו שאני אוהבת לקרוא לו.
כן, האיש נמצא אחרי הקלעים, יוצר תכנים או גורר אותנו. האנשים, אני חושב שהאיכותיים, בוא נהיה שחצנים קצת, האיכותיים, הוא יוצר גם קשרים, כן? כבר יצר לי את הקשר איתך, עם עוד אנשים, והוא חיבר אותי לאופטימית, לאור האופטימית, האישה המסקרנת, הג'ינג'ית המסקרנת, שיש לה את ערוץ הפודקאסט, משקיע תקרא לאחותך, ואחרי שיחה כיפית שהייתה לנו, מקדימה, צחיתי שאנחנו יושבים כאן ומקליטים, ואפילו אנחנו חולקים את אותו שלום שדואג לשנינו שהפודקאסטים יהיו מסודרים באתר. אז תודה רבה, אורה, שהסכמת להיפגש איתי.
תודה שהזמנת אותי.
זה כבוד גדול. אנחנו הולכים לדבר, ולא רק לנשים הפעם, אבל בגלל שגם אותי שומעות נשים, וזה חשוב, והייתה אצלי גם ורה, שהצעתי לך גם להיפגש איתה. בואי, תספרי לי מי זאת אורה האופטימית, ואיך נולד בכלל המיתוג הזה, אור האופטימית, ואיך יצאת לדרך?
סיפור ארוך שהתחיל ממישהי שלא היה לה שמץ של מושג בכסף. לא גדלתי בבית שהיה לו יותר מדי. בהתחלה היה, ואז ההורים שלי התגרשו, ואז לא היה. באמת אני גדלתי בתוך מחשבה של אני צריכה לעבוד, וככה יהיה לי כסף, אחרת אין אופציות אחרות. לא הכרתי את האפשרות אחרת, ואז אני זוכרת, שעת לילה מאוחרת, הסתכלתי ככה בפייסבוק, פתאום ראיתי איזשהו פוסט שנורא עניין אותי, של מישהי בשם הסולידית, שהיא באה ודיברה על הקונספט של עצמאות כלכלית, ואמרתי, וואו, רגע. אני באותה תקופה עבדתי בהייטק, ולא אהבתי את מה שאני עושה. הייתי, המקצוע שלי נקרא היה פריסל, זה יותר ייעוץ טכני לחברות וארגונים. אז הייתי מוודאת שמה שאנשי המחירות היום מוכרים ללקוחות, זה באמת מתאים וזה מה שהם צריכים.
מצוין. זה התחלה, תדעי לך, את אומרת את זה כלאחר יד, אבל זה מתחיל לבנות את מה שבעצם את עושה היום, ההתאמה.
נכון.
ההתאמה שמסדרת לאנשים, זאת אומרת, את המשכת בזה רק בצורה אחרת.
נכון, אני מוצאת הרבה הקבלות למה שהייתי עושה ביום-יום, בתקופה שלי בהייטק, למה שאני עושה עכשיו, ואני מגלה שהסיבה שהצלחתי להסתדר שם הרבה מאוד, למרות שלא התחברתי לתחום, זה בעיה שהעבודה עצמה באמת היא מה שהתאים לי, ומה שרציתי זה באמת יותר עבודה עם אנשים, לנסות להבין, לקחת גם את הפן המקצועי ולחבר אותו ולהתאים אותו, במקרה הזה זה היה לחברות, וזה מה שפחות התאים לי, כי אני מאוד רציתי את לעשות את ההשפעה הזאת, לעשות את האימפקט, לעזור לאנשים ולשפר את החיים שלהם, ולא הרגשתי את זה בעבודה שלי בהייטק. אמרתי, אוקיי, אז פה חברה עכשיו חסכה פה כסף על המוצר הזה, או שיש לה גיבויים שעובדים יותר מהר, או כל מיני דברים אחרים, זה פחות הרגיש לי תרומה משמעותית, וזה משהו שמאוד הפריע לי. ולא ידעתי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה. ואני עדיין לא יודעת. ההייטק הוא מעין כלוב של זהב, כי כאילו באמת היה לי תנאים טובים, והיה לי בוס מקסים, והיה לי אחלה קולגות, ותנאים, ורכב, וטיסות לחול, וכל מה שאתה תיאורטית יכול לרצות. אבל ידעתי שאני רוצה לצאת, והרגשתי שכאילו אין לי דרך החוצה.
ולא פחדת ממצב, את היית בזוגיות אז?
כן.
היית נשואה?
לא.
ולא פחדת ממצב שעכשיו את כאילו הולכת לעשות צעד, ואת עוזבת את המשכורת, שכנראה משכורת טובה בהייטק, ופתאום את צריכה להתחיל הכל ולעשות הכל מההתחלה?
פחדתי מזה מאוד, בגלל זה גם לא עשיתי את זה. נשארתי הרבה מאוד בהייטק, נשארתי הרבה מעבר למה שהייתי צריכה.
זאת אומרת, שמרת לך את המקצוע, שמרת לך את העבודה,
כן.
ומתוך כדי זה התחלת להזיז את הרכבת של העשייה שלך.
נכון, אמרתי, אני אתחיל ללמוד קודם כל. כלומר, מבחינתי, אתה שאלת אותי מאיפה מגיע השם של האופטימית, ושאלת על הזוגיות.
שמעתי זאת... את הסולידית כבר...
כן. זה היה רעיון של הבן זוג, זה ככה באמת היה זה, כי אמרתי לו, התחלתי ללמוד על העולם הפיננסי, והתחלתי ככה להבין הרבה דברים שלא ידעתי לפני כן. ואמרתי לעצמי, וואלה, יש פה הרבה דברים שאני בתור מישהי שסיימה תיכון, סיימה צבא, סיימה אוניברסיטה, למה לעזאזל אני לא יודעת אותם? למה אני לא מבינה, למה לא ידעתי מה זה ריבית הפריים, ואיך היא משפיעה על החיים שלי, או איך לבחור את המסלול שלי בפנסיה, שזה דבר שיכול לתת כאילו עוד מיליונים בפנסיה לאנשים שהם שכירים.
את יודעת שמי שיסתכל שני פודקאסטים אחורה, או כמה פודקאסטים אחורה, יראה שעשיתי פודקאסט עם יעל נבט, נבט, כן? על הנושא של החינוך הפיננסי והבעייתיות שבו. אני קצת עושה את זה במסגרת של ניצוצות, שזה פרויקט בבתי ספר, אבל משם זה מתחיל. משם זה מתחיל שאין אף אחד שמכין אותנו לחיים, בטח במדינה הקשה הזאת.
נכון, אז בדיוק זה מה שכבר התחיל לבעור בי, ואמרתי, אני רוצה להעביר את הידע הזה הלאה, זה לא הגיוני שאנשים לא יודעים את זה, אז התחלתי לכתוב את האתר של האופטימית, הטלפון הגיע, השם הגיע מהבן זוג שלי, שבא ואמר, הנה, לכי על השם, וישר הקים לי אתר, והתחלתי לכתוב. והתחלתי לכתוב את כל התכנים, את כל הדברים שלמדתי, וממש כל שבוע הייתי כותבת את הדברים החדשים שלמדתי, כי אומרים שבאמת...
למדת או למדת ויישמת?
למדתי ויישמתי, כמובן שתמיד הייתי מיישמת, אבל בדרך כלל כדי להטמיע חומר יותר טוב, אתה צריך ללמד אותו ולהעביר אותו הלאה, אז הכריח אותי גם הרבה יותר להתמקד.
כן, אבל כשאני מסתכל שלומדים, נכון, אפשר להעביר את זה הלאה, אבל אז אנחנו כמו אקדמיים. יש הבדל אם טבלנו את היד שלנו בתוך המים, ואנחנו יודעים לעשות את זה.
נכון.
עד כמה יישמת את זה בתוך הפעילות שלך.
נשמע קצת כמו בן זוג שלי. לא, כי... כל פעם כשאמרתי לו, אני רוצה לעשות קורס נוסף, הוא אמר לי, תשמי, רק שלא תהיה כמו אמא שלי, כל החיים עושה קורסים ולא עשתה עם זה כלום. אבל
כמו שאמרו, גששים.
יש תוצאות לכל קורס, עשיתי קורס לשוק ההון, ואנחנו משקיעים עכשיו בקורס בשוק ההון. עשיתי קורס לנדלן, יש לנו עכשיו נכסי נדלן, כלומר, אמרתי לו, זה לא כל אחד מהדברים זה.
אז טבלת את ידך בתוך העשייה.
חד משמעית. רציתי את הידע כדי לעשות את העשייה, כי פתאום ראיתי את האור בקצה המנהרה, ראיתי שיש לי דרך אחרת לא ללכת למשרד כל יום, כי באמת, כמו שאמרת, באמת פחדתי מאוד לעזוב את המשרה הבטוחה.
דרך אגב, אני חושב שאחד הלקחים שאנשים צריכים לקחת וללמוד ממך, הנטייה של אנשים, אני רואה את זה גם בנדלן, בייחוד אצל כאלה שלומדים אצל קולגות שלי, שאומרים להם, לכו תעשו אקזיטים, וכדי לעשות אקזיט צריכים להסתובב לבד, אי אפשר לעשות אקזיט דרך מתווכים, כמעט ואי אפשר לעשות. בכלל, המושג אקזיט קצת ירד מענף הנדלן, והם עוזבים את הכל והם הולכים לעבוד בנדלן, והם לא מבינים שאחר כך הם מייצרים עבודה, הם מייצרים פרנסה, הם מייצרים מזכורת מהנדלן, אבל הם שוכחים שאם הם היו שומרים את העבודה, ומתחילים לעשות, ותוך כדי זה בונים את ההמשך, הכל היה נראה אחרת, אז אני חושב שזה פרק ראשון במה שאת מלמדת אותנו.
כן, שוב, זה נבע באמת מתוך פחד, כלומר, לא
זה לא פחד, זה מתוך היגיון, הפחד שלך לובה בהיגיון, בגלל שאין לנו ברירה, אנחנו צריכים להביא כסף לאכול. את במקרה היית רווקה ובלי ילדים, אבל היית צריכה לשכור דירה. בסדר, יכול להיות, אבל צריכים לשכור דירה וצריכים לאכול, והחיים היום הם עולים כסף, ואם אנחנו בכלל רוצים לגור במרכז, אז זה עוד יותר. זאת אומרת, זה נכון לעשות את זה בדרך שאת עשית תוך כדי, ולאט לאט לדלל ככל שניתן את העבודה. בואי נמשיך מפה בלשת הלקח הזה, כבר לימדנו את האנשים.
כן, אז באמת התחלתי יותר ויותר ללמוד על התחום. כל דבר שלמדתי, באמת גם יישמתי וגם השקעתי. התחלתי ללמוד על נדל"ן בארץ, ואז הבנתי שזה פחות מתאים לי הכיוון הזה, המחירים מאוד גבוהים, התשואות מהשכירות יחסית נמוכות, אני רציתי תשואות
שכירות. את יודעת מה אומרים עליי, כן?
מה?
שאני המשקיע שמתנגד להשקעות בחול.
אני יודעת, היה לנו את הדיון הזה, אני מאוד אוהב את ההשקעות שיש לי בחול, הם גם הצליחו מאוד יפה. אז...
איך השקעת? ספרי לי איך השקעת בחול.
קודם כל עשיתי קורס, כמו שאמרתי. עשיתי קורס, למדתי איך לבחור נדלן בחול, איך לנתח שווקים, איך לעשות את כל התהליכים, איך לעשות את כל התהליכים שצריך מעבר לים. מה שאני עשיתי, כאילו, אחרי שהיה לי את כל הידע, עדיין רציתי בטח בעסקאות הראשונות, ואז אני עושה את זה גם בכל עסקה, שתהיה עדיין מקצועית של אנשים שעושים את זה יותר זמן ממני, ובטוח יודעים הרבה יותר ממישהי שהרגע סיימה קורס.
אז איך בחרת את מישהו שיקח אותך להשקעות בחול?
אז זה היה תהליך ארוך ומייגע.
מעולת.
בקורס של הנדלן בארץ הביאו איזה מישהו שדיבר ככה על נדלן בחול, ואז הבנתי שזה הרבה יותר מתאים הכיוון שלי, ושאני רוצה להשקיע בנדלן בחול. לקח שנתיים מהרגע שעשיתי את ההחלטה הזאת, עד לרגע שהשקענו, כי כל הזמן חיפשתי בן דם שילווה אותי.
חשוב לי מאוד, חשוב לי מאוד, ההתנגדות שלי, אני אומר את זה, ההתנגדות שלי שאני מדבר נגד ההשקעות בחול, זה לא בגלל שאני חושב שההשקעות בחול הן לא טובות. ההתנגדות שלי זה בגלל שאנחנו צריכים להישען על מישהו, ואנחנו צריכים לבחור את המישהו הנכון. מישהו שגם דרך בנכס והכל. בגלל זה חשוב לי מאוד, חשוב מאוד, בייחוד לאור זה שהצלחת, שתספרי איזה שתי מילים על התהליך הזה, לשזה מראה, זה מראה, וזה אומר מי את, כן? גם על הדרך שנלמד את האנשים, וגם אומר מי את, איך את בוחנת את העסקאות שלך, שזה מסביר למה כדאי לפנות אלייך.
אז אני זוכרת שבאמת התחלתי כאילו לחפש, וראיתי כל מיני אנשים שברשת מדברים שהם מלווים נדלן, או כאלה, או כל מיני חברות גדולות שפרסמו, וממש הלכתי לפגישות אצל הרבה מאוד אנשים. כל פעם למדתי משהו חדש, ולמדתי שהאינסטינקטים שלי אמרו לי כל פעם כשאני מגיעה לאיזה משרדים יפים ומפונפנים, זה לא מתאים, זה לא נכון ללכת לכיוון הזה. אחר כך חלק מהחברות האלה כבר עשו להם תחקירים וגילו שהם מוקצים, אז אמרתי, אוקיי, קודם כל לסמוך על האינסטינקטים שלי ועל החיבור שהיה לי. למדתי גם שאני יותר מעדיפה את האנשים שקודם כל שואלים אותי על הצרכים שלי ומה אני רוצה, ולא קודם כל דוחפים לי את מה שיש להם להציע.
יפה. אנחנו מתקדמים לאט לאט, וזה קל לעשות את זה איתך, את מרויינת קלה בגלל שאת בתוך העניינים, אנחנו כבר מתכנסים לתוך התובנות של האנשים, בגלל שאנשים לא עושים את זה. אנשים לא יושבים ובונים את התוכנית ובונים את זה, ומבינים ש... לפני שגם, זה הבעיה גם שאני מדבר עם מתווכים והכל, שהם לא באים, שאני בא ונותנים לי ישר נכס ולא שואלים מי אני ומה הצורך שלי, או אני במקרה שלי שאני מלווה, לא שואלים מה הצורך של הלקוחה שלי, או הלקוחות שלי, אמרתי לקוחה באופן טבעי, בגלל שאנחנו מדברים פה על נשים, זה אומר לי בדיוק עם מי אני נמצא, וזה יפה מאוד, אז אני מדגיש את זה, ושאנשים יפנימו את זה. אז בואי תמשיכי.
כמעט לגמרי, ברור צרכים, כלומר, קודם כל לשאול מה זה, ובסוף האנשים שבחרתי איתם, זה לא אנשים שאמרו, אני עובד בשוק הזה, ואני עושה ככה, וזה מה שמעניין אותי, לאנשים שאמרו, רגע, מה המטרות, מה אתם רוצים, בואו נבנה פה איזושהי תוכנית, כמה אתם יכולים לשים בצד, כמה אתם זה, האם יש לכם מקורות מינוף, ניסו באמת לחקור ולהבין את המצב, את רמת הסיכון שאני יכולה להרשות, ובאו והסביר לי, אוקיי, יש נכסים עם רמות סיכון יותר גבוהות, יותר נמוכות, זה יותר סולידי, זה ייתן תשואה יותר גבוהה בטווח ארוך, כל הדברים האלה, דיברנו על סוגי הנכסים, ואז ישבנו ובחרנו ביחד. בחרתי גם לעשות את הקורס אצלהם, וממש ישבתי, מזלי גם בן הזוג הצטרף, ואז גם הוריד לו הרבה מההתנגדויות לנדל"ן.
זה עוד משהו, הנה אנחנו לאט לאט עוד תובנות, אני עושה ייעוצים, אומרים לי, אחד מבני הזוג, ואני גם הרבה נשים, תתפלי, הרבה נשים מגיעות אליי, שהן מובילות את התהליך בתוך המשפחה, ואני אומר, אתם רוצות, תבואו עם הבן זוג, או אתם תבואו עם הבנות זוג, ו... שישמעו, שלא יהיו פעילים אחר כך, אבל שידעו, ישמעו, ויהיה להם יותר קל אחר כך לקבל. זאת אומרת, שאחר כך ישחררו, אני בטוח שהבן זוג שלך לא מתערב לך כל יום בתוך הקרביים, כמו שאשתי לא נכנסת לי כל היום בקרביים, למדה לסמוך, הבינה איך אני עובד, אז זה חשוב מאוד שבני הזוג יהיו מעורבים, לא חייבים להיות ברמה פעילה. הנה, את רואה, אנחנו בונים תובנות.
אני מסכימה איתך, אצלי למשל, כל פעם כשאני עושה עסקה נוספת, אני מעבירה לו את כל האינפורמציה, אני אומרת לו, בוא נדבר עם אנשים, בוא זה, לפעמים הוא בוחר להיות חלק מזה, לפעמים לא. לפעמים הוא עובר למסמכים, לפעמים גם לא. אבל אני דואגת שכאילו, הוא ידע איפה הכל נמצא, שהכל באמת יהיה שקוף. והוא כבר, עשינו מספיק עסקאות ומספיק רכישות שהוא באמת כבר הרבה יותר משחרר. אבל עצם זה שהוא בא לקורס איתי, ולמדנו ביחד, והוא היה חלק מזה, והוא שמע, למרות שהוא באמת היה פחות פעיל, זה עזר לו מאוד להתמודד עם הפחד הזה של להשקיע בנדלן, ולא להשקיע בנדלן מעבר לים, זה היה באמת הרבה יותר...
בסופו של דבר, אנחנו מתעסקים עם אנשים, נכון. גם הבן זוג, גם אנחנו, וזה חשוב, אם ראית בפייסבוק, אז הזוגיות ודברים כאלה אצלי זה חשוב, לא יודע אם ראית, אבל הצעתי, הנה אני מספר
נכון,
פה,
אמרת לי,
הצעתי לאשתי לחדש נדרים, כן. וזה היה, מאות של תגובות, אבל זה לא קשור לפודקאסט, אבל אנחנו מדברים על נדלן, ואנחנו מדברים על נדלן בחול. ואנחנו רואים כבר שטבלת את היד שלך בתוך המים הנדלניים בחול, מה עוד את מתעסקת? מה עוד סוגי ההשקעות שאת לוקחת, ותכף תספרי לי מה את עושה עם האנשים, אבל איזה עוד סוגים של השקעות, את אמרת שוק ההון למדת, מה למשל בשוק ההון?
אז אני בהתחלה התחלתי להשקיע במדדים, שזה בעצם אומר לא עכשיו להתחיל לבחור מניות, פשוט לקנות את... כל השוק, את כל המניות הגדולות או המצליחות, ולהישאר עם זה סטטיסטית, יש לזה אחוזי הצלחה מאוד גבוהים, וגם מאוד קשה ליפול, כי זה לא, זה מאוד מפזר סיכונים, אז גם קל יותר להיכנס לשם. התחלתי עם זה, ואז התחלתי לחקור יותר את התחום של מניות ערך, ומניות שמחלקות...
תסבירי לאנשים מה הכוונה.
מניות ערך זה מניות של חברות שנותנות, שהן יותר יציבות, יותר גדולות, והשיטה של השקעות ערך זה שיטה של בנג'מין גרם ווורן באפט, שמשתמשים בשם בהם, שמה שהם באים ואומרים, בואו נקנה חברות מצוינות במחיר טוב, ואומר, זה מבחינתם האסטרטגיה שלהם, אז התחלתי לבדוק איך אני מנתחת מניה, איך אני מנתחת החברה שהיא יציבה, שהיא כבר רווחית, שהיא עובדת, ואז מחפשים איזשהו אירוע נקודתי שקורה, אני יכולה לתת לתת אולי דוגמה שלא מזמן, של פייסבוק, שהיא הגיעה כבר לטריליון דולר, ואז היא בכמה ימים ירדה בכמעט 25% מהשווי שלה, בעקבות דוחות שהם גרועים. וזה מעין אירועים שמשקיעי ערך מחפשים. כי הם אומרים, אנחנו מחפשים חברה טובה שהיא יציבה והיא גדולה. עכשיו, פייסבוק, אפשר להגיד עליה הרבה דברים, אבל היא בהחלט חברה מאוד גדולה ויציבה וטובה. ומנסים להבין מה הסיפור שם, למה זה ירד כל כך הרבה. כי הרבה מהאנשים בשוק מסתכלים יותר לטווח הקצר. אוקיי, חפשים לכמה חודשים הקרובים. לעומת זאת, אנשים ב...
זה לא האג'נדה של וורן באפט, כן?
נכון, והוא מנסה לדבר על להשקיע לטווח הארוך, והוא אומר, אם נשקיע בחברות טובות לטווח הארוך, ושוב, יכול להיות שלא לקחת את פייסבוק כדוגמה, לא הולכת לקנות את זה, זה לא מה שאני מנסה להגיד, אבל כן, אם יש פה חברה שהיא גדולה ויציבה, והיא נמכרת באיזשהו הנחה, הייתה לה פה איזשהו אירוע, היה איזה משהו שקרה, וסביר להניח שהדבר הזה הוא זמני, אוקיי? וזה צריך לחקור, ללכת להבין, האם זה זמני, האם זה קרה בגלל משהו אחר, כי אם זה קרה למשל לחברה שעושה נפט, אז שוב, מסתכלים 10-20 שנה קדימה, מבינים שהעולם הולך לאנרגיה ירוקה, אז אולי זה לא הכיוון הנכון. אבל אם רואים שזה הולך לכיוון שהוא הגיוני, ותוך כמה שנים זה משהו שיסתדר, יש פה כן איזושהי הזדמנות למי שמוכן להיות סבלני. אז זה גם גישה שאני משקיעה בה, ואני גם מלמדת אחרים להשקיע בה.
יפה מאוד.
אני גם מאוד אוהבת את העולם של מניות דיבידנד, שמחלקות את הרווחים לבעלי המניות, ואז בעצם אני מקבלת שכירות מתוך המניה, חבר'ה אצלך הנדלניסטים.
דוגמה ל...
חברה, בדרך כלל החברות שמחלקות דיבידנד זה באמת החברות שהן כמו חברות ערך, שהן באמת יותר יציבות, יותר רווחיות והכל... למשל, חברות של סופרמרקטים לרוב יחלקו, חברות שהן, אפל היום גם מחלקת דיבידנדים, פשוט יש לה כבר כל כך הרבה כסף, אז היא לא הייתה מחלקת שנים, נשאר לה יותר מדי מזומנים, אז בעלי המניות אמרו, טוב, אין לכם מה לעשות עם זה, תביאו לנו את זה. ובאמת יש המון חברות, קוקה קולה, וולמארט, החברות הלא סקסיות, הלא, שלא עכשיו מוציאות את המוצר החדש שיתרוף את השוק, אלא קיימות היציבות, וזה שיש להם רווחים עקביים יציבים, הם אלה שגם יכולות להרשות לעצמם לשלם את ה...
אני שומע כל הזמן, כאילו שאני לוקח את כל מה שאמרת עד עכשיו, הבסיס שלך זה החברות האלה המבוססות, היציבות, החברות הגדולות, ואת הולכת על אג'נדה ש... את לא הולכת לסיכונים גדולים מבחינת ההשקעות שלך. אני מדבר את, אני לא יודע, אתם תגידי לי מה את לוקחת את המשקיעים, למרות שזה חלק, זה ברור שזה חלק מהעניין. זאת אומרת, את הולכת על הבסיס עד רמה מסוימת של סיכון.
נכון, כי אומרים שמניות זה באמת רמת סיכון מאוד גבוהה, אבל יש הבדל משמעותי בלהשקיע בחברה כמו וולמארט, שהיא כבר קיימת, היא כבר יציבה, היא כבר הרבה מאוד שנים, לעומת בסטארט-אפ שעכשיו הונפק בבורסה. זה לא אותה רמת סיכון. אז יש גם הבדלים בין המניות עצמם, ובעיניי אחד הדברים שלא כל כך מסתכלים עליהם, במיוחד בשוק ההון, בנדלן אולי זה קצת קיים יותר, זה סבלנות. אוקיי? לעשות ההשקעה, ופשוט לשבת, ולחכות, ולתת להשקעה שלנו לעשות העבודה.
סבלנות זה שם נרדף למילה השקעות בכל. לא סתם אני לא מדבר על אקזיטים בנדלן. זה שאני חושב שאלה שיש להם סבלנות, בסוף מרוויחים יותר. הם פשוט פרנסו בדרך פחות מטווחים, ופחות רשות מיסים, ופחות הכל. אני מסביר לאנשים, תקנו נכס, תשבו עליו, יכול להיות שבשנתיים, 3, 4, 5, שתשבו עליו, הוא יעשה יותר כסף מאשר הייתם עושים בכל הפליפים, ובזבזתם על זה ימים ולילות, ולא יצא לכם כלום, ואנשים לא מבינים את זה. אנשים, אין להם אנשים. את, זה מצחיק, את ג'ינג'ית, ויש לך סבלנות. המאפיין של ג'ינג'י, הרי זה קופצנות, ואת הולכת על הקו של זה. את לוקחת את ה...
אני הולכת על הקו שדורש ממני פחות התעסקות.
יפה.
הגישה שלי זה שהכסף יעבוד.
בסוף זה יביא את אותה תוצאה. הדעת, אני נוסע בכביש 6, המון, לא כמו הפרארי הזה, גם אין לי כזה, ואני נוסע בנתיב הימני ונוסע רצוף, ואני מגיע לפני כל אלה שמנסים את כל הפטנטים. זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. אז אמרנו את האפיק הזה. מה קורה עם כל ההלוואות החברתיות וכל התחום הזה?
אז זה תחום שהוא מהווה איזשהו אלטרנטיבה. כלומר, כחלק מהפיזור של העתיק, הוא כן, מבחינת תשואות, הוא כן קצת יותר נמוך, וגם אפשר לבחור את רמת הסיכון, אפשר לקבל תשואות קצת יותר גבוהות, אם לוקחים סיכון יותר גבוה על מלווים. אבל בעיניי זה פשוט נותן איזשהו אפיק, ברגע שיש איזשהו משבר בשוק ההון, את הכסף משם הרבה פעמים אני כן יכולה גם להוציא, תלוי בחברה, תלוי בזה, יש כל מיני פלטפורמות, ואז אני יכולה להוציא את זה, ואני יכולה להשקיע את זה בשוק ההון כשיש עכשיו קריסה. כלומר, אני כן יכולה לנצל את זה יותר את ההזדמנויות, הכסף באמת מושקע בינתיים, הוא באמת עובד, אבל זה אפיק שאין לו שום קשר לשוק ההון.
תהידי, מה דעתך, סתם ככה שאני אשמע, כן? הרי אנחנו אנשי הנדלן, מה דעתך על קרנות הריט ועל הקרנות שעוסקות בנדלן?
אני חושבת שזה אחר של דבר. כמו שאמרתי, אני משקיעה שמאוד אוהבת להשקיע ולקבל את הדיבידנדים, לקבל את התזרים. וקרנות ריט מחויבות לחלק 90% מהרווחים.
את רואה את זה כתחליף להשקעה בנדלן?
אני רואה את זה כעוד סוג של השקעה. אני בכלל רואה את עולם ההשקעות כל בן אדם יתאים לו משהו אחר. אוקיי? מישהו שעכשיו יש לו 10,000 שקל, לא בהכרח יכול לקנות דירה, אבל הוא כן יכול לקנות קרן ריט, והוא כן יכול להתחיל לקבל מזה כבר תזרים עכשיו. אז בשביל בן אדם כזה, יכול להיות שיותר יתאים להשקיע בקרן ריט, מאשר ללכת ולקחת הלוואות ולמנף את עצמו לדעת, כדי שיוכל לקנות דירה.
אבל אם היה לו את הכסף, אומרת לו כן לקנות דירה?
אני גם חושבת שזה תלוי בצרכים שלו ובמטרות של מה הוא רוצה.
איזה כיף שאת אומרת את זה.
הבנתי, כלומר, אם הבן אדם בא ואומר לי, חשוב לי מאוד נזילות, נדלן, באופי שלו, הוא לא נזיל. אוקיי? אני לא יכולה בתוך רגע...
בטח לא עכשיו.
אי אפשר בתוך רגע. קרן ריט, אני באותו יום יכולה לקנות, למכור כל מניה שאני... באותו רגע אני יכולה להשתמש בזה. וכן יש איזשהו משהו בקרנות ריט של לתת לאנשי מקצוע, שזה מה שהם עובדים, והם מנהלים את הכסף, ואני מקבלת את התזרים בתור בעלת הקרן. יש פה, שוב, יתרונות, חסרונות. יש אנשים שעכשיו יראו שכל השוק יורד, וכשכל השוק יורד גם קרנות הריט יורדות. וראיתי את זה בקורונה, והיו קרנות ריט במבצעים מדהימים, שעכשיו כאילו מקבלת 15% רק מהרווחים של התזרים, כי קניתי את זה במחיר כל כך נמוך. וזה פשוט כי כל השוק ירד, לא כי פתאום אנשים הפסיקו לשלם את השכירות או זה, זה היה מגפה שאנשים היו צריכים להישאר בבית. אני אומרת, אנשים שלא יכולים להתמודד עם הירידות הזמניות האלה, וזה יגרום להם להיכנס לפאניקה, שפתאום הם רואים שאוי, התיק שלי עכשיו ירד ב-10-20%, אז גם שלא יהיו בשוק ההון, עדיף שילכו לנדלן, שם זה יותר, פחות נודעתי.
תגידי לאותם אנשים עכשיו, מה לעשות שבאמת קורה להם את הזעזועים האלה בתיקים, או בירידת הערכים בנכסים?
לתכנן לזה מראש, כלומר, ברגע שהשקענו, ברור שיש לנו סיכון. צריך להבין את הדבר הזה. ואחד הדברים שאני מאוד אוהבת בהשקעה של דיווידנדים, זה דווקא הפן הפסיכולוגי. ברגע שרואים שהשווי ירד, אבל אני עדיין ממשיכה לקבל כל חודש, כל רבעון את התזרים, אז אני אומרת, אוקיי, עסק בסדר, זה משהו שהוא זמני. אוקיי? ואם עשינו באמת את העבודה כמו שצריך, ואמרנו לעצמנו, אנחנו משקיעים פה לטווח הארוך, אוקיי? זה מרתון, זה לא ספרינט. אנחנו רוצים פה לקבל איזשהו משהו, וגם אם יש עכשיו ירידה זמנית, בסוף זה לא משמעותי. תסתכלו על גרפים של השוק אחורה, רואים עליות, ירידות, עליות, ירידות, מגמה כללית למעלה. ירידות המטורפות האלה שמדברים עליהם נראות ממש כמו איזשהו קו קטן כזה בהיסטוריה.
את יודעת, המסר הזה, את צעירה, אבל את צעירה שיודעת, המסר הזה הוא כל כך חשוב. את יודעת, אני הקמתי את הזום נדלן שלי, כדי שאנשים לא ירוצו וימכרו את הנכסים שלהם, או יעשו טעויות ברגע שהתחילה הקורונה. הייתה היסטריה מוחלטת. ואני הקמתי את הזום לדן כדי להיות שם, להגיד לאנשים, בואו תקשיבו לי, תחכו. בואו נעשה את הדברים בסחלטנות. אני לא אמרתי לכולם לא למכור. אבל כל אחד שיעשה את הבדיקה העצמית שלו, לשעת אמרת את המשפט מפתח, כל אחד יש לו את התיק שלו, כל אחד יש לו את האופי שלו, כל אחד יש לו את הצרכים שלו, וכל אחד יכול להיות שיש מישהו שאם הוא ישיר את זה והוא יראה במתח, אז הוא יגמור את הלב שלו, אז לא עשינו בזה כלום. ובשביל זה הקמתי את הזום נדלן, וזה הפך להיות מוסד שמגיעים אליו הרבה, ואני בעצמי הרי הקמתי את זה בגלל נפילה שלי, ובגלל מה שאני הייתי בחוק דירה שלישית, במהדורה הקודמת שלו, לפני שמוסי רז נזכר בזה עוד פעם, אני הייתי הרי העותר הראשי, אז זה דברים שמאוד מאוד חשובים, ואנחנו יודעים מה קרה גם בבאר שבע ובחיפה ב-2006, שהנדלן ירד, אנשים הלכו, החזירו את הנכסים, ועשו פשיטות רגל, ועשו דברים, אז המסר שלך פה הוא לא נורמלי.
כן, מי שהשקיע בבאר שבע, בחיפה, 2006-2008, עשו עסקאות מצוינות.
כן, אבל הם הגיעו למקום שאז היה בשיא השפל, הם הגיעו למקום שאז הכריזו על עיר הבאדים, ובלי קשר, בדיוק אתמול לימדתי את זה בקורס שלי, שאנשים קנו בלי להבין שהם בעצם לא קונים את זה לאנשי הצבא, הם קנו את זה, חשבו את זה לאנשי הצבא, אבל לא הבינו שאנשי הצבא לא יגיעו, אבל היה להם מזל שהאוניברסיטה באה, אז אנחנו במזלות לא מתעסקים, אבל המסר הזה שתעשו שיקול דעת לפני שאתם עושים איזה משהו, ותראו את הנפילה כמקור לעלייה בהמשך, כמובן, אם קניתם נכון, ואם חישבתם נכון, ואם עשיתם את החישוב הזה הכל, אז זה יעבוד.
נכון, זה גם בעיניי איזשהו חוסר עקביות כשזה נוגע להשקעות, שזה נורא מצחיק אותי. כלומר, אנשים, כל דבר, כל מוצר שהמחיר שלו ירד, המחיר של האייפון פתאום ירד, אנשים ילכו ויקנו יותר אייפון, אוקיי? אם המחיר שלו יעלה, אנשים יקנו פחות. כשזה נוגע להשקעות, המחירים יורדים, אנשים אומרים, אימאלה, המחירים יורדים ומוכרים בהפסד. וכאילו, כששוק ההון יורד, זה מטריף אותי, כאילו, השוק יורד, יש לכם עכשיו מבצעים. כי נכון, יש חברות שהגיוני שירדו, אבל הרבה פעמים, כמו שאמרתי בזמן הקורונה והכל, הרבה קרנות, הכל ירד. גם חברות שהרוויחו באופן מובהק מהקורונה, גם הם ירדו, גם חברות שהיו רווחיות וזה לא השפיע עליהם בשום דרך. בעיניי, כאילו, ההסתכלות הזאת של כשהשקעות יורדות, זה מפחיד וזה מלחיץ, זה פשוט לא נכון. כשההשקעות יורדות ושהמחירים יורדים, ללכת לעשות שופינג, יש מבצעי סוף עונה, יש סיילים, בואו נלך נהנה מזה.
כמה זה מסוכן שאת עושה את השופינג? תני אולי כמה נקודות, לשדעת לפעמים בשופינג, בירידה, זה יכול להיות מצב שבעצם החברה הולכת לגמור, הרי לא כולם נשארות, כן? אנחנו כבר ראינו חברות שנופלות ונופלות בגדול. איך אני יודע לזהות? איך אני יודע לזהות שזה לא מכירת סוף עונה לקראת סגירה או סגירת החנות, אלא זה סוף עונה לקראת עלייה חזרה? הרי ירידה זה מקור לעלייה.
א', אתה לא חייב להיות במצב שאתה מזהה. אמרתי, אפשר להשקיע במדדים ואפשר כשכל השוק יורד, להגיד, אוקיי, האם אני מאמין עכשיו שנגיד כל ה-S&P 500, שזה 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית, כל השוק ירד, האם אני מאמין ש-500 החברות הכי גדולות בארצות הברית בממוצע לא יצליחו להתמודד? יכון, אולי אחת, שתיים תפשוט רגל, אבל אז היא יוצאת מהמדד ומחליפים אותה באחת יותר מוצלחת. אז אני אומרת, אתה גם לא חייב לבחור. אתה רואה שיש ירידות? יכול, זה זמן צוין להשקיע. עכשיו אנחנו גם בתקופה של ירידות, מיוחד בסקטור של ההייטק שעלה בצורה מוגזמת לחלוטין, בזמן הקורונה ועד עכשיו. עכשיו יש פה ירידות, ואפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, יכול להיות שזה כן איזושהי הזדמנות. כשאנחנו מדברים על חברות של מניות ספציפיות, כן, צריך יותר לחקור ולבחון. וזה גם אמרתי, אני הולכת יותר על החברות ערך, והדברים, וצריך להבין מה הסיפור, מה קורה שמה. למה הייתה איזושהי ירידה, והאם היא צפויה להיות משהו שהוא זמני, וסתם מלחיץ את רוב המשקיעים הזמניים, או את המשקיעים היומיים, או את האנשים שלא מבינים שום דבר, או שזה משהו שבאמת ישפיע לטווח הארוך. כי אפשר לראות מגמות, ואפשר לראות שבאמת, נתתי מקודם את האנרגיה של חברות אנרגיה שהיא מזהמת, פחות ופחות יהיו רלוונטיות עוד 10-20 שנה. אבל כל אחד ואחד מאיתנו יכול לחשוב, מה יהיה רלוונטי עוד 10-20 שנה? איזה תחומים? אני יכול גם להשקיע במדד של תחום ספציפי, לא רק של מניות. אני יכולה להשקיע במדד של אינטליגנציה מלאכותית, או במדד של אנרגיה ירוקה, או קנאביס, או כל דבר אחר שאני חושבת שסביר להניח שיצמח.
יפה. ויש לי שאלה שלא חשבתי שאני אשאל אותך, אבל אני עכשיו זוג צעיר, ואני יוצא לדרך, לקנות בית לגור או בית להשקעה?
מה המטרות שלכם בחיים? מה אתם רוצים? אין פה תשובה שהיא נכונה. אני מצאתי שלרוב האנשים, אם הם לא מתכוונים להשקיע, והם לא מתכוונים לנהל את הכסף, ולא מתכוונים לקחת את האחריות הכלכלית שלהם בידיים, עדיף לקנות בית למגורים. כי אז זה מעין מכריח אותם לחסוך ולהשקיע, ואולי משכנתה קצת יותר גדולה, והם יתאמצו יותר לשלם את המשכנתה, ואולי לא יתאמצו כל כך להשקיע.
זה כמובן תלוי יכולת לאותו אזור שהם גרים. נכון. כן? ולמשכורות שלהם.
נכון. מצד שני, כלכלית, כמובן שלהשקעה זה יותר נכון. זה יאפשר להם לעשות יותר, למנף את הכסף, להשתמש. זה יאפשר זה שהסוחרים ישלמו להם את המשכנתה. כלכלית, אם הם לומדים את העולם של ההשקעות, ידעו לשים את ההשקעה הזאת, את הכספים האלה במקום אלטרנטיבי, לגרום להם להמשיך להרוויח עוד ועוד. כן, כמובן שעדיף ללכת לכיוון של ההשקעות. אם לא תעשו שום דבר, אתם פשוט אומרים, טוב, נקנה דירה, אולי למגורים, אולי להשקעה, אבל לא נתעסק בזה מעבר. תקנו בית למגורים שיהיה לכם את היציבות והביטחון הזה לפחות, כי זה יכריח אתכם לחסוך ולהשקיע בלי יותר מדי התעסקות.
כאן אני רוצה להשלים את מה שאת אומרת, ואני קיוויתי שתגידי את מה שאת אומרת, שזה החשיבות של להבין מה עומד אחרי הבן אדם, היא חשיבות ענקית. הסיפור שלי, לא יודע אם את יודעת אותו, את כולו, שנפלתי עם עסק ב-2005, ואשתי אמרה לי, תמכור את הבית, וזה בית שיזמתי 10 שנים, זה בניין שבנינו, בניין משפחתי, ולי נשאר שם הדירה שלי בתוך הבניין, והיא אמרה לי, תמכור, ויכולתי למכור, לחסות את החובות ולהתחיל להשקיע. ואני בחרתי לא למכור, ואנשים הרימו גבה. אמרו לי, צחי, הרי אתה יודע להשקיע, קח את הכסף, לך תגור בסחירות, ירושלים הרי הצועה נמוכה, אז תגור בסחירות זולה יחסית, תתחיל להשקיע, תחזיר עטרה ליושנה מהר. ואני בחרתי לשלם משכנתה מאוד מאוד גבוהה. וכאן היה מרכיב הפסיכולוגי שאני משלים איתו את מה שאת אמרת, שאמרתי, רגע, בוא נשמור על היציבות, בוא, עשינו כבר זעזוע, פעם אחת נפלנו בכמה מיליונים, עשינו מספיק זעזוע במשפחה, ביכולת תזרימית והכל, בוא ניתן לנו את הבית שנותן לנו את המקום, את קרנות המזבח, את נותן לנו את הכוח, ומשם נרוץ קדימה, ובדיעבד זה לא הייתה טעות, כן? אבל צריכים באמת כל אחד להסתכל על, לעשות את התיק של הצורך שלו, וצריכים, אני ממליץ לאנשים לעשות את זה עם אנשים כמוך או כמוני, שיודעים לקחת ולבנות להם ולהסתכל על זה בצורה הרחבה, כדי להוביל את זה. אז מזה אני מאוד ככה סקרן לדעת, את, יש לך הרי את האתר שלך, יש לך את הפייסבוק, יש לך את הפעילות שלך, את הערוץ פודקאסט שלך, שאני לא יכול לזכות ליהנות ממנו כמרואיין, לשאת מראיינת רק נשים. איך את מעבירה את המסרים שלך? מה את עושה? את מייעצת, את מלווה, את מלמדת? תספרי לנו קצת מה את עושה.
אני באמת עובדת בהרבה פלטפורמות, אולי קצת יותר מדי, וכל זאת אומרים לי שצריך עוד. אני, יש לי קורסים דיגיטליים שבהם אני מלמדת. אני גם מאוד אוהבת לעמוד על במה ולהעביר הרצאות או קורסים איזה.
אני מכיר עוד אחד כזה.
לעשות קורסים פרונטליים, לצערי, אין לי כוח לזה כשכל יום שני וחמישי סוגרים בגלל הקורונה, אבל הצעות חד פעמיות וזה אני מאוד מאוד אוהבת להעביר, לבוא, לפתוח את זה. אני אתמול הייתי בהרצאה, באמת באו אליי אנשים בסוף, אמרו, נכון, אני כאילו התעלמתי מכל הדברים האלה עד עכשיו, ועכשיו אני מבטיחה שאני אעשה שינוי, אני מבטיח שאני יתחיל להשקיע או להתחיל לבדוק מה קורה פה, מה קורה עם הכסף שלי שם, ולראות איך, להתחיל ללמוד איך לעשות את זה. כי זה כל כך חשוב להעיר אנשים בעיניי. לקחת אותם לנער ולהגיד, חבר'ה, לא יהיה לכם פנסיה אם לא תעשו את זה, ואתם יודעים את זה, והמחירים רק עולים, ויש אינפלציה, ואתם יודעים את זה, והיוקר המחיה, ואין פה ביטחון תעסוקתי, ואתם יודעים את כל הדברים האלה. אני באה, אני מונה את כל הסיבות האלה לאנשים, ואני אומרת להם, חידשתי פה משהו למישהו? כולם אומרים לי לא. להם, אוקיי, ומה עשיתם כדי להתמודד עם זה? שאין לכם פנסיה, ושיהיה ביוקר המחיה, והריביות תפסיות בבנק וכל הדברים האלה. כלום. אוקיי, אתם לא חושבים שזה חשוב מספיק כדי לעשות עם זה משהו?
יש לאנשים איזה בריחה כזאת מהפחד, מהפחד של העשייה, וזה מין דחקנות כזאת, זה אי אפשר להסביר את זה, זה תופעה, ואנשים כמוך או כמוני או דומים לנו, שבאים ומאירים את זה, את דוחפת את זה, אני דוחף את זה, או דוחפים את זה, בסוף אנשים מבינים שאם לא יקחו את האחריות בחיים שלהם, זה לא יעבוד, ולצערי הרב, למרות הקורונה, למרות שזה היה המקום ללקח הכי גדול בתחום הזה, ברגע שקצת הסתדרו עניינים, כאילו אנשים שכחו. אז איזה קורסים יש לך? איזה סוגים של קורסים?
יש לי שלושה קורסים, שבהם אני, קורס אחד אני מלמדת שוק ההון, בגישה של מדדים והשקעות ערך, שוב אני מלמדת את מה שאני עושה, מה שאני מאמינה בו.
אומרת, קורס דיגיטלי,
כן,
מוקלט.
יכולים לצפות בתכנים, מתי שרוצים, בקצב שרוצים.
וכדי להגיע אליהם צריכים להיכנס לאתר של האופטימית.
נכון, לאתר האופטימית. מעולה. אפשר לראות החנות של האופטימית, לראות שם את כל הקורס.
כמובן שהכתובת של האתר תהיה בפודקאסט, מוקלט אצלי, בדף שלי, באתר נדלן בקלות, תוכלו להיכנס ולהגיע לזה באופן חופשי, לא דרכי ובלי אחוזים ובלי כלום.
תודה רבה. ויש לי עוד קורס שנקרא ההשקעה הראשונה שלי.
זה מעניין אותי.
הוא הקורס הראשון שהוצאתי, כי הוא, הגישה שלי היא באמת שלא מתאים כל השקעה לכל אחד. כמו שאמרתי, גם לא לכולם יתאים נדלן. כל אדם יש לו את הצרכים שלו, יש לו את המקום שהם רוצים, והקורס הזה בא ואומר, אוקיי, בואו תעצרו רגע, תבינו מה הם הצרכים שלכם, תבינו מה האפשרויות שקיימות, תבינו איזה יתרונות מס יש לכם פה ואיזה יתרונות מס יש לכם כאן, מה רמת הסיכון שיש בכל דבר, ואיך לבנות תיק השקעות כמו שצריך, לעשות תוכנית כלכלית אמיתית, ולא רק ללכת ליועץ שמתמחה בשוק ההון, ואז הוא ימליץ לכם על מניה א', ב' וג', אבל אין פה איזושהי ראייה הוליסטית שמסתכלת על הכל. אז אני מלמדת איך לבנות את התוכנית, ואיך לבחור ולדעת מתוך האפשרויות הקיימות, מהי ההשקעה הראשונה שכדאי לכל אחד לעשות, כי זה באמת לא משהו שאפשר להגיד, אוקיי, לכו כולם על נדלן, לכו כולם על שוק ההון, לכו כולם על ביטקוין. זה לא נכון בעיניי, זה לא מתאים לכולם, אוקיי? צריך איזשהו איזון, איזשהו פיזור, ויש אנשים שיתאים להם אך ורק שוק ההון, ויש אנשים שיתאים להם רק נדלן, ויש אנשים שרוצים קצת מהכל, כמוני. אז זה קורס ההשקעה הראשונה שלי, ויש לי עוד קורס ששם אני מלמדת על העולם של ההכנסות פסיביות, שזה עולם שאני מאוד מאוד אוהבת. קיבל שם רע בזכות הרבה אנשים שמכרו חלומות, ואני לא מוכרת חלומות, אני באה ואומרת ישירות, חבר'ה, הכנסה פסיבית, אפשר לייצר, על ידי השקעה של או כסף, קנות דירה, לקבל שכר דירה, זה, או על ידי השקעה של זמן. כי אם כתבתם עכשיו ספר פעם אחת, והוא הפך להיות רב מחר עולמי, ותרגמתם אותו, ואתם מרוויחים, אנשים כל חודש קונים את הספר שלכם, כל הזמן נכנס לכם כסף מאותה הפעולה האחת הזאת של לכתוב את הספר. לכן, אתם הייתם צריכים להשקיע הרבה מאוד זמן לשבת, לכתוב את הספר, זה לא פשוט, אני עושה את זה בימים אלה, זה דורש הרבה מאוד משמעת, אבל ברגע שעשיתם את זה והשקעתם את הזמן, אתם כן יכולים לייצר לכם את זה שהיא הכנסה פסיבית. יש את השני סוגים, אז גם אם לכם הרבה כסף להשקיע כרגע, אתם כן יכולים לקחת את הכישרונות שלכם, את היכולות שלכם, ובעולם הדיגיטלי של היום יש באמת כל כך הרבה אפשרויות. זה רק לבחור מה נכון לנו, איזה פלטפורמה מתאימה לנו.
את רואה למשל בפתיחת חנויות באי-ביי ובאמזון, את רואה כאחד הגורמים להכנסה הפסיבית?
כן, אם עושים לזה אאוטסורסינג, זה יכול להיות. זה דורש את ההשקעה של זמן בהתחלה, צריך לשבת לבנות את התשתית, זה לא קסם, זה לא בואו תקנו את הקורס עכשיו וזהו מחר בבוקר יהיה לכם, זה לא יקרה, בוודאות. מה שכן יקרה, זה שאתם תלמדו את הכלים, כן לבנות את התשתית, כן לעשות את זה, ואז עוד כמה שנים זה יקרה. אבל, נכון, זה לוקח כמה שנים, זה לוקח השקעה של הרבה זמן, אבל אחר כך זה משהו שיכול להישאר איתכם לכל החיים.
אבל אני חושב שכל מה שאת אמרת עד עכשיו, זה לא דברים שהם אינסטנט.
נכון.
ואת אמרת כאן, ואני, יודעת, אני כל פעם לוקח איזה שתי מילים ומחדד, בגלל שאת אומרת פה הרבה דברים יפים וחכמים. אנחנו לא, וזו הסיבה שגם באתי לפגוש אותך, אנחנו לא אנשים שמוכרים חלומות. ולצערנו הרב, התחום הזה מאוד מאוד פרוץ במדינה ובעולם, אבל בואו נסתכל על המדינה שלנו. אנחנו רואים, רק מספיק לראות בטלוויזיה, בחדשות, את אדווד אדון רץ אחרי נוכלים, או את חיים, רצים אחרי נוכלים, זה אנשים שמוכרים חלומות לאנשים, ובסוף מתגלים כדבר אווירי. אנחנו רואים כל מיני השקעות, כל מיני קרקעות חקלאיות, כל מיני דברים שלא קיימים, אבל הם כאילו עונים על צורך, הם עונים על חלום. לדעת, זה סוג של המילה שמועה, הרי שמועה זה משהו שעונה על חוסר ידע ועל דברים. ובאמת, אני לוקח באמת מהשיחה שאנחנו ככה ממש לקראת הסיום שלה, אני לוקח את זה שמה שאת עושה, וזו הסיבה שבאמת רציתי להיפגש איתך, ואני שמח בדיעבד על מה שעשינו, ואנשים ישמחו ברגע שהם ישמעו את זה, זה שאת בונה לאנשים, דרך, שהדרך הזאת נבנית תוך בחינת צרכים וכל מה ושאיפות וכל מה שקשור. וזה כל כך חשוב, זאת אומרת, המסר הזה, מה שהעברת פה, מעבר למה שאת עושה ואיך את עושה את זה, כן, שזה נהדר, אני חושב שאת העברת פה מסר נפלא. אז אני מציע ככה, אנחנו באמת בסופו של פודקאסט, תתני ככה בכמה מילים סיכום לכל מה שאמרת, חוץ ממה שאני אמרתי, אני חושב שעשיתי די סיכום, ואנחנו נמשיך כל אחד בדרכו לקראת העשייה שלנו.
אז אני חושבת שבנג'מין פרנקלין אמר משפט שאני מאוד מתחברת אליו, שהשקעה בידע היא השקעה הכי טובה, שהיא תמיד תניב את הצועה הכי גבוהה שיש. ואני מאוד מאוד מתחברת לזה. כי אנחנו חייבים להתחיל להשקיע. אני מקווה שטוב, אם אתם מאזינים פה, אז אתם מבינים, מבינות שהשקעות זה לא מותרות, זה חובה, גם כדי לשרוד את המציאות הכלכלית של היום, וגם כדי להגשים את החלומות ואת הרצונות שלנו. אנחנו נשלם שכר לימוד על ההשקעות שלנו ככה או ככה. עכשיו השאלה היא, האם נשלם את השכר לימוד בדמות זה של יועצים או של לימודים שדרכם נלמד איך לעשות את זה כמו שצריך, או שנשלם את השכר לימוד על השקעות גרועות שעשינו. ככה או ככה זה יקרה.
את אומרת לא לפחות מההשקעות גרועות, אנחנו לא הכל מצליח.
לא הכל מצליח, אבל אם למדתי מראש איך לעשות את התהליך, גם למדתי איך להכין את עצמי מנטלית, למדתי מה לבדוק, למדתי איך לצמצם את הסיכוי שההשקעה תהיה גרועה, כי שוב, לפעמים יש מקרים שהיה אפשר להימנע.
לא כל השקעה מצליחה.
נכון, אבל גם יש מקרים שהיה אפשר להימנע מהשקעות גרועות, או מליפול לנוכלים, או לכל דברים כאלה, ולפעמים המקרים האלה זה כזה פשוט כמו לעשות גוגל על השם של הבן אדם. אז כן, תשקיעו בידע שלכם, תשקיעו בכלים, תשקיעו בזה שאתם, לפני שאתם באים לבחון השקעה, שתדעו לנהל שיחה אינטליגנטית, שתדעו מה לשאול, שתדעו להבין...
שתדעו להקשיב. להקשיב זה לא רק לשמוע את הקול של הבן אדם, אלא זה גם ללמוד אותו ולקרוא אותו ולדעת עליו, וזה מה שאת אומרת, המילה, ההקשבה, הלמידה, זה כל כך חשוב.
נכון, תגיעו לרמה שאתם יודעים לנהל איזשהו שיח אינטליגנטי, ולא כמו שהיום הרבה אנשים מדברים עם הסוכני פנסיה שלהם, ואומר, אני חושב שאתה צריך מקדם קצבה כזה, ואז הם אומרים לו, תפסיק לקלל אותי ותעשה מה שאתה רוצה. תגיעו לרמה שאתם יודעים לנהל איזשהו שיח, מבינים את הדברים הבסיסיים, ואז גם אתם תדעו הרבה יותר טוב להימנע מאנשים שהם לא הכי אמינים או לא זה, או שאולי השקעות שהן פחות טובות, אוקיי, שעדיין יכול לקרות, ואני עדיין אומרת, אתם תשלמו שכר לימוד ככה או ככה. אתם חייבים להתחיל להשקיע ואתם תשלמו שכר לימוד. השאלה היא, בואו תבחרו למי אתם משלמים את השכר לימוד הזה, לאנשים שילמדו אתכם איך לעשות את זה כמו שצריך, או לאנשים שיעקצו אתכם.
תקשיבי, אני יכול רק להצטער, אנחנו כבר דעת בפודקאסטים, אחרי עשרות פודקאסטים, אני יכול להצטער שלא פגשתי אותך קודם, ושהמסר הזה כל כך חשוב לאנשים, ואני מאושר שנפגשנו. תודה לחתול הפיננסי עוד פעם, שדחף את העסקה ואת הפגישה.
תודה, מיצי.
אני שמחתי לפגוש אותך, ותודה, ואנחנו נתראה בפודקאסטים הבאים.
גם אני שמחתי.